פודקאסט על מוזיקה וטכנולוגיה. עם נדב רביד ודוד פרידמן.
שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 8. וואו, פרק מספר 8. אני כל פעם מופתע מחדש. אנחנו
מתקדמים.
ואנחנו עדיין בחד ספרתי יותר חמה יקרה כשנגיע ל-10. פרק מספר 8 של פודקאסט על מוזיקה וטכנולוגיה. שלום דוד.
שלום נדב.
מה שלומך?
לאט לאט מימים אלו.
הקלטנו שבוע שעבר פרק עם יאקי גני, שהיה פרק ממש מרתק, גם על העשייה שלו בלהקת רוקפור, גם על העשייה שלו בתחומי ה-AI, ועל החברה שסטאף, שעושה ייעוץ ארגוני שמושפע מהתרבות המוזיקלית שלו, ועוד ועוד, מאוד מומלץ להקשיב. אבל כשדיברנו בהתחלה, ועשינו מין כזה סיכומונצ'יק של דברים שקרו, אמרנו, כן, יש עכשיו את הקרב הגדול בין יוניברסל לטיק טוק.
בדיוק.
ויום אחרי זה הם חתמו על הסכם.
נפטרה הבעיה,
אז
לכאורה.
אז אני מציע שאולי גם נדבר עכשיו על הקרב בין ישראל לחמאס, אולי מחר יחתמו על הסכם.
זה, אם זה כך, אז אני חושב שיש לנו, כן.
לא, אין מה להפסיד, תשמע.
בדיוק.
הפסדנו כבר מספיק.
שבעה חודשים, כן.
כן. אז אני אציג אותך, דוד, אתה יזם הייטק, מרכז את תוכנית המוזיקה, טכנולוגיה וחדשנות בקריה האקדמית אונו.
אתה נדב רביד, מנהל תכנת רדיו גלגלץ, יש תקשורת, עיתונאי, שדרן רדיו, מפיק, מוזיקלי ודי-ג'יי.
ואנחנו רוצים להזכיר לכם שאתם יכולים לחפש אותנו בלינקדין, בטוויטר, באינסטגרם, לשלוח לנו הודעות,
שאלות. ביוטיוב עכשיו יש.
לא, אני מדבר על, כדי לכתוב לנו הודעות.
באישי.
באישי, ולהציע הצעות לגבי הפודקאסט, אם יש לכם רעיונות למרועיינים ומרועיינות נוספים בהמשך. כל פידבק יגיע כמובן בשמחה. וכמובן צריך לומר שאנחנו עושים את הפודקאסט הזה בשיתוף אונו מיוזיק, בית הספר למוזיקה של הקריה האקדמית אונו.
אכן, מקליטים באולפנים.
נכון. איך שהתחלנו לדבר על הפודקאסט, היה לי ברור שאנחנו צריכים להביא לכאן לאחד הפרקים מישהו מאולי חברת המיוזיק טק הכי מצליחה בישראל, שיסדה ופתחה פה את התחום. ומי שלא מכיר, מדובר בחברת Waves. תכף נספר למי שלא מכיר, כי היא חברה שפועלת לא עבור כל אחד, לא כל אחד מכיר את השם, אלא רק אנשים שמתעסקים במוזיקה. והשגנו לא סתם איזה מישהו מחברת Waves, אלא את המנכ״ל. והמנכ״ל יושב איתנו כאן, מנכ״ל חברת Waves, מיק מנחם אולש, שלום לך.
שלום וצהריים טובים.
איזה כיף שבאת.
תודה רבה שהזמנתם אותי. למקום המופלא הזה.
היינו חייבים.
זה עוד לספר למאזינים שכיוון שמיק מכיר את גם אולפנים הקודמים שהיו לאונו וכו', עשינו עכשיו סיור ככה, תפסנו הזדמנות לעשות סיור באולפנים היחסית חדשים כבר, עדיין כן, עוד לא שנה פה. וכן, הייתה התרשמות.
זאת הנגלה השלישית בעצם שאני מכיר. לא יודע כמה היו, אני הייתי בראשונה, והייתי חלק מהשנייה, ואין לי שום קשר לשלישית, אבל השלישית היא הכי מדהימה. זה נראה מדהים מה שקורה פה, ברמה בינלאומית, אני מסתובב די הרבה בעולם, בכל מיני מקומות שלוקחים אותי, בוא תראה, בוא תראה, פשוט מדהים, כל הכבוד. פשוט כל הכבוד. לא יאומן, לא יאומן.
מיק, ספר לי, איך נהיים מנכ״ל של אחת מחברות המיוזיק טק המצליחות בעולם?
יש שתי דרכים. ידידנו אשר ביטנסקי קורא לנו חתולי רחוב, אז זאת הדרך שלנו.
מי זה לנו?
זה מין חבורה מגובשת של מספר ותיקים בתחום. ובעצם אנחנו באמת חתולי רחוב, בזמנו לא למדנו, לא היה בית ספר, בטח לא היה דבר כזה כמו שאנחנו יושבים בו, ופשוט התנסינו. רובנו, ואני גם, מוזיקאי בעבר, עם רצון אז להיות מוזיקאי, סליחה, בחיים לא הייתי, אבל רצון אז להיות מוזיקאי.
כשאומרים תמיד מוזיקאי מתוסכל, שעושה איזה משהו.
אז אני פחות מהתסכול, אחד פחות מהתסכול. עד גיל, אני חושב, 17 או משהו, ניגנתי, הייתי מתופף, היה לי איזה זמן מסוים גם בלהקת חיל אוויר, ואז יצאתי לראות הופעה של מישהו שאני מאוד אהבתי, ועדיין אוהב, אבל הוא נפטר, פרנק זאפה. וראיתי מה קורה שם על הבמה, ובאותו רגע החלטתי שאני לא מסוגל, זה פשוט רמות שאני לא יכול להתמודד איתם, והפניתי את תשומת ליבי לנושא האולפנים. איכשהו יש תמיד איזשהו קשר, או ככה זה מרגיש, בין מתופפים וסאונד. הם תמיד חוששים לסאונד שלהם, יש להם הרבה מרכיבים במערכת, והיה אולפן בתל אביב בשם אשל, ברחוב פרוג, אז בזמנו מאיר אשל ניהל אותו, זיכרונו לברכה, וקבלתי לעבוד כעוזר, עושה קפה, עושה מביטי,
מקפל
קבלים, שמים את המיקרופון פה וזה, ולאט לאט למדתי, היה שם מורה בשם שמוליק ארוך, זיכרונו לברכה, בסיסט, שהיה גם בלהקת ששת, לימד אותי, והתאהבתי בתחום, ועבדתי קצת זמן באולפן שם, אחרי זה נסעתי לאנגליה, עבדתי שם באולפנים, וחזרתי...
שזה name dropping של שמות שעבדתי איתם באולפנים?
אז בזמנו עוד לא, אבל תכף יגיעו.
אוקיי.
יש פה תהליך. באנגליה זה היה מנג'מנט שקראו להם מגנט, שאני לא זוכר את הלהקות, הן היו מפורסמות אז בשנות ה-80, ומנסה להיזכר, תכף יבוא לי השם ואני אזרוק אותו, Bad Manners.
כן.
Bad Manners, זהו, ירד לי הסימון.
זה סקה.
בדיוק, זה היה שנות ה-80, זה היה אופנק או סקה.
קצת כמו מדנס וכזה, כן.
הם היו, אני חושב שמדנס גדלו מהם, הם היו טיפה אולי לפני, ואני עברתי בחברת תקליטים הזאת כאיש סאונד, קריס ריאה, אז היה גם שם, אני לא עבדתי איתו, אבל הוא היה חתום אז במאגנט רקורדס, והייתי בתוך העניין הזה של מה שקרה באנגליה בשנות ה-80, עד שבא לי רעיון מדהים לבנות אולפן בארץ, והלכתי וגייסתי כסף, ופתחתי אולפן בכיכר המדינה, ובאותו זמן, עם שותף בשם חיים, באותו זמן הייתה באמת פריחה עצומה בארץ של אולפנים, ונפתחו הרבה הרבה אולפנים, חלק מהם מאוד מוצלחים, כמו דיבי, אז בזמנו אשל גם עבר...
טריטון?
טריטון היו.
אוקיי.
טריטון היו, הם היו בכיכר המדינה, ואז הם עברו לבני ברק. הם היו בליגה אחרת. פתחתי את האולפן, נהניתי בו כמה שנים...
זה התחיל אמצע שנות ה-80?
זה מ-82 עד 85 בערך, ואז נסעתי, קיבלתי עבודה באוסטרליה לעבוד עם מישהו על מוזיקה לסרט במשך שנה, כטכנאי סאונד, ונסעתי לעבוד שם, ושחזרתי כבר, מכרתי את החלק שלי באולפן, נסעתי לשם, ושחזרתי, נפגשתי עם יואב גרה. יואב גרה הוא...
אז הוא פתח את הבית ספר לסאונד.
פתח את הבית ספר לסאונד.
אני הייתי בין המחזורים הראשונים.
אז אני הייתי בין המקימים.
הייתי מחזור 4 או 5.
אז יפה, אז יכול שלימדתי אותך.
יכול להיות.
עזרתי לו להקים את בית הספר, ופתחנו שם איזו מחלקה להשכרת ציוד גם. בזמנו יאיר ניצני היה בעד ארצי, הזכיר מאיתנו הרבה ציוד. ואז יום אחד פנה אליי אשר, ואמר לי, תשמע, למה שלא נעשה... חברה שבאמת יודעת למכור ציוד כמו שצריך, לאולפנים, באולפני שידור, ואמרנו, אוקיי, בוא נקים את הדבר הזה שנקרא מור האודיו. היו עוד שותפים לנושא, והתמזל מזלנו, ופתאום גם עלה הרעיון הזה של ערוץ 2 וערוצי הרדיו, ואנחנו נתפרנו בדיוק.
תחילת ה-90s כזה.
בדיוק, בדיוק.
אני טיפה אלך אחורה, כי מישהו, סיפרתי למישהו שאני מראיין אותך היום, אז הוא אמר לי, הוא הקליט את נושא המגבעת.
אוי, נכון. אז ה-name dropping בארץ, זה כן. אני בעיקרון תמיד הלכתי קצת לפרינג', אז זה נושא המגבעת, ופוליאנה פרנק. לגמרי... משהו שהתעסקתי איתו, וכמובן היו הדברים הרגילים של הקלטות הרגילות, של כל מיני קוק, לא יודע, מימתי כספי וכו' וכו', שהגיעו לאולפן. תקליט מאוד חשוב של בועז שרבי, שאני חושב שזה היה החיבור הראשון של איזר אשדוד עם משה לוי. מוזיקה לסר.
איזר סיפר לנו על הפרויקט הזה, כשהגענו אותו בפרק השני.
זה באמת היה פרויקט מיוחד. מוזיקה לסרט עם יזהר אשדוד ויאיר ניצני, בדיוק, ושירו של שפשף שנולד שם.
זה אתה הקלטת.
כן.
שיאיר ניצני שאומר, מספר, אתה יודע,
איך
הוא קטן, מכיר את הסיפור?
בעשר דקות.
לא, תוך שינה.
תוך שינה, ואני גם יודע איפה הוא ישן.
אוקיי.
כן, תקופה באמת מקסימה בהוויה של מה שקרה פה בארץ בזמנו. והתחלנו להתעסק בשנות ה-90, כמו שאמרנו, מור אודיו, בחיבור של כל הידע שלנו, שהיה קיים מתוך לימוד, ולא היה אינטרנט כמובן. דרך אגב, סיפור מעניין, היינו צריכים הרי לשלוח הזמנות לחול. אז קצת לפני שנות ה-90, אני זוכר את עצמי הולך לדואר, לשלוח מברק. אחר כך...
הגיע פאקס.
הגיע פאקס. עכשיו, אני באמת, אני הייתי בהלם מהדבר הזה. אני פשוט הייתי בהלם מזה. פתאום זה נמצא אצלהם תוך שנייה.
אני לא רוצה לחשוב מה חשבת כשהגיע אימייל.
אז זה... אני בונה את השאלה שכנראה תגיע על AI.
אוקיי.
אבל אני מתחיל אותה מהפאקס והמברק, כי... כי זה באמת העניין.
אני לא עברתי במברק, הכרתי את המברק, יותר כנער, טיפה יותר צעיר, אבל אני הייתי בדיוק במהפכה שפתאום יש פאקס.
פאקס, וואו, מדהים, פשוט מדהים.
היה אפילו זה טכנולוגי.
יש עוד משרדי ממשלה שמקבלים רק בפאקס בארץ.
זה מאוד מרגיז אותי. או בנקים.
כן.
אז פתחנו את החברה, ופתאום היה ערוץ 2, והיינו... פשוט מוקסמים מכמות העבודה, ועשינו באמת דברים מדהימים. מערכות תקשורת חדשות, קונסולות, כל מה שקשור לאודיו בעיקרון, גם בתלעד, גם בקשת, גם ברשת, באולפני מימד בזמנו. בעצם צמחנו משם, זה הייתה חלק מהצמיחה. ובד בבד קרה דבר בעולם האודיו, שכמובן התחיל הדיגיטל, ועם הדיגיטל, אז לגלעד קרן ומאיר שעשוע, שהם הבעלים של וייבז עד היום, היה את הרעיון המדהים של לעשות פלאגין, שמטפל...
בואו נסביר שנייה, אני חושב שזה נקודה
שחשובה,
דורשת קצת טיפה יותר התעמקות, כי סיכוי טוב שהרבה מהמאזינים שלנו יודעים טוב מאוד מה זה, ומשתמשים בזה באופן יומיומי, ואחרים לא מבינים בכלל. אז בעצם משנות ה-80 ואילך התחילו להשתמש במחשבים כדי ליצור ולהקליט מוזיקה, בשנות ה-90 התחילה להשתלב הפרקטיקה של להקליט תווים דרך מידי, ואז להקליט גם אודיו ממש לתוך המחשב. וברגע שיש מערכות כמו Pro Tools ו-Cubase ו-Logic וכו' וכו', אז יש בהם ערוצים של אודיו, שאתה מקליט את האודיו ישר דיגיטלית על המחשב, אתה יכול לעשות כל מיני מניפולציות לאודיו, ואז בעצם הפלאגין הוא תוכנה של צד שלישי, שהיא לא התוכנה שבה אתה הקלטת, לא החברה שפיתחה את התוכנה שהיא אתה מקליט, אתה יכול להוסיף כל מיני דברים כדי להעשיר את היכולות שלך בעיבוד של הצליל.
נכון.
הסברתי בסדר?
מצוין. פשוט מצוין.
איש מקצוע.
לגמרי.
מהיכרות שלי, זה בעצם התחיל להחליף את ה... זה התחיל להחליף את האפקטים. כאילו, כלדמות.
המילה להחליף יכולה להתפרש פה כעוד פודקאסט, שאנלוג מול דיגיטל וכל הסיפור הזה, שזה אחלה שיחה, אבל כן, בתוך המחשב, אתה לא יכול להכניס מה שנקרא REC-U19 אינץ' חומרה, אתה צריך להכניס איזשהו תוסף שנקרא פלאגין, שעושה משהו. והתוסף הראשון, הפלאגין הראשון שווייבס הוציאו, ואז בזמנו היה רק פרוטולס, ולא קראו להם פרוטולס, קראו להם דיגי דיזיין, היה דבר שנקרא Q10, שזה איקוולייזר פרמטרי, שדרך אגב קיים עד היום, נמכר עד היום. וזה בא עם שקית גדולה, עם, אני חושב שהיו 8 פלופי דיסקים.
עוד פלופי.
פלופי, ועוד איזה חוברת וכו' וכו'. וזה בעצם ההתחלה של וייבס. זה המוצר הראשון של וייבס.
והיה מעורב גם חומרה תוך ההתחלה?
לא, אנחנו לא, אז בזמנו לא היינו בחומרה.
יש משהו מדהים בעובדה שישראל הייתה... תמיד, אולי בשנים האחרונות קצת פחות, אבל תמיד בפיגור מוזיקלי, טכנולוגי, מאוד מאוד גדול ממה שקורה בעולם. יכולת בהרבה שנים לשמוע שיר ברדיו, לדעת זה הוקלט בישראל, זה הוקלט בחול, לפי איכות הסאונד.
נכון.
והידע לא היה קיים פה, בטח בשנות ה-80, בטח בשנות...
גם הציוד לא.
בשנות ה-90, ולא הציוד. ופתאום מגיע משהו שהוא חידוש בתחום הזה, חדשנות מוזיקלית, חדשנות טכנולוגית, שמגיעה מישראל, והופכת להיות משהו שמתווה דרך לתעשייה בכל העולם.
זה נכון בחלקו, כי הפיתוח עצמו, הסיבה לפיתוח הזה ולמפגש של גלעד ומאיר, הוא בעצם באמריקה. הייתה חברה אמריקאית שקראו לה Audio Animation, שבאה ואמרה, אני רוצה לעשות מכשיר חומרה, אבל בפנים יהיה תוכנה, וגלעד ומאיר בעצם נזכרו לכתוב את התוכנה הזאת.
הם באו מתחום התכנות?
כן. גלעד היה מאוד בסאונד. מאיר פחות, הוא היה יותר בריקוד. אני מקווה שהוא לא שומע.
נשלח לו לינק, עכשיו, מה זאת אומרת?
בדיוק. אבל החיבור ביניהם בעצם יצר את וייבס ואת הכתיבה, ואני חושב שהרעיון לכתיבה נולד בין חוף הים בישראל לבין אודיו אנימיישן, שהבסיס שלהם היה בטנסי, בנוקסוויל, וזה הסיבה שווייבס היום, חברת הבת שלנו, וייבס אינק, קיימת בנוקסוויל, טנסי. וחלק מהעובדים הם עוד מאז.
וואו, אז זה באמת מביא אותי לשאלה, וייבס זו חברה ישראלית, 100%? היא מחולקת, איך זה עובד?
היא חברה ישראלית 100%, ויש לה בעלות חברת בת אמריקאית.
הבנתי.
אבל היא חברה ישראלית פרטית, פרטית,
אני אגיד לך.
שתי בעלים,
עדיין.
ולא רוצים. לא רוצים כרגע למכור.
אז אני אגיד, אני אומר, בזווית שלי שאני בא מתחום ההייטק, אני אגיד את הדבר הגדול, אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב, אבל אתם יושבים, אפשר להגיד, אתם יושבים באזריאלי, ביקרתי שם. כמה עובדים? כמה מאות?
300
בערך.
300 בעולם.
אוקיי. חברת טק, ואם תשאל אנשי טכנולוגיה ואנשי טק ואנשי הייטק ואנשים מהבחירים שאמורים להכיר את כל מה שזז, הם לא מכירים את החברה.
כן, אנחנו לפני ההייטק.
אני חושב שהתראיינתי על זה לפני שבוע, יש ערוץ רלוונט חדש, אז על הנושא של, שוב, כדי לקדם את נושא המודעות למיוזיק טק, אז אמרתי, אנחנו פורצי דרך, הנה, חברה הישראלית הראשונה שקמה עוד בשנות ה-90, כי המונח בארץ קוראים לזה בוטסטראפ, בהייטקית, שזה בעצם חברה שקמה באמצעות, בחברה ללא השקעות של קרנות וכו', וקיימת עד היום באותה שיטה עם אותם בעלים, וזה לגמרי מדהים, ואני חושב שזה מתווה דרך, וזה מראה שאפשר להוציא חזון מישראל, גם בתחום שכי לכאורה אין בו תעשייה.
כן,
אין בו תעשייה, ואין בישראל גם יתרון יחסי בו בשום צורה, להפך.
אנחנו, אפשר להגיד, נלחמים כל הזמן להיות מספר אחת בעולם. בוא נגיד שבעשור הראשון זה היה מאוד קל, כי היינו כמעט לבד.
לא הייתה תחרות, כן.
וככל שהטכנולוגיה מתפתחת, ככל שיש יותר חברות, שלא לדבר על הפריצה העצומה של רעיונות בזמן הקורונה, שישבו כל אחד עם הבן דוד שלו ואח שלו, וכתבו תוכנות מפה עד הודעה חדשה.
שהקורונה ניתן רק אינפוט בזה, לפחות מהזווית שאני הסתכלתי עליה, אם לפני זה ניסינו לדבר, כי אנחנו מלמדים פה ככה את הנושא הזה קצת, כבר איזה עשור כמעט, בשקט בתוך הבית ספר למוזיקה וכו', ולדבר עם אנשים בחוץ על מיוזיק טק, זה לא היה, לא, מיוזיק מה? כאילו כן, לא הסתחבר כן, שתי המילים כן. האלה, יותר כן. איזה משהו יותר גדול, וכשהגיע קורונה, כולם הבינו את הצורך, והבינו, אוקיי, יש פה משהו, וזה עשה שינוי בתפיסה, לגמרי. אני רואה את זה גם בהתעניינות הרחבה יותר של זה, זה עבר פאזה מבחינת התעניינות הקהל, ואנשים, אפשר להגיד גם בכמות הסטארט-אפים שצומחת בעקבות זה.
כן, כן, דבר ראשון, החבר'ה הבינו שיש כסף בתחום, אני חושב שזה חלק מזה, החלק השני הוא שהרבה מוזיקאים, או כאלה שרוצים להיות, או שהם ליד, מוצאים נתיב דרך, שפתאום לא היה בעבר, שהם יכולים לכתוב תוכנות, הם יכולים להתעסק בתחום, מבלי להיות בתחום ב-100%.
מבלי להיות פרפורמרים, לעסוק בתחום.
בדיוק. וזה זה נפלא.
יש הרבה יותר מקום לזה.
זה נפלא, זה מציק, זה היום ונורא, וזה מדהים. אבל לא, תשמע, התחרות היא דבר בריא, ברור לנו שתחרות היא דבר בריא, ומהסיפור הזה של ה-Q10 בהתחלת שנות ה-90, אז כמובן שמאז החברה צמחה, אנחנו כבר לא שני אנשים, אנחנו 300, וגם התחומים מאוד מאוד התרחבו. אם בהתחלה מאוד התרכזנו בעשור הראשון בפלאגינים, תוכנות להקלטה, החברה הגדלה, היא מתעסקת בשלושה תחומים עיקריים. אחד זה תוכנות ההקלטה, השני זה כל מה שקשור בהופעות חיות. יש לנו מוצרים להופעות חיות, אם זה מיקסרים וירטואליים, אם זה מיקסרים עם מערכות שעוזרות להביא את הטכנולוגיה שהייתה באולפן לתחום ההופעה החיה מבחינת סאונד. שזה משהו שלקח הרבה זמן לדחוף בעולם. היום רוב חברות היצרני הקונסולות אוהבות להתמתג ביחד איתנו, כי אנחנו עושים איזשהו added value למוצר הזה. בוא נגיד שלפני 15 שנה לא היית שומע על פלאגינים בהופעות חיות. היום זה נהיה סטנדרט. והתחום השלישי זה הקונסיומר. כלומר, אנחנו לוקחים חלק מהטכנולוגיה, ומכניסים אותה לטלפונים.
רציתי לשאול שתסביר לנו את ההבדלים.
ולדל, הרבה מהלפטופים של דל, של HP, הטכנולוגיה בפנים מבחינת סאונד היא של וייבס.
זאת אומרת, אז היום בעצם וייבס הייתה בעיקר לאולפנים בשנים הראשונות, נגיד, ומתי התחילה?
עשור הראשון, בוא נגיד.
ובעצם עכשיו יש לכם לקוחות שהם B2C, מה שנקרא, B2B, שזה בעצם לעסקים, לחברות, לאולפנים, כל מה שעסקי, ועכשיו אתם אומרים, ופתחתם עוד בעצם עוד נושא שלם רחב, שזה בעצם לצרכנים סופיים.
נכון.
אז זה נשמח שתפרץ.
אז הצרכנים הסופיים נשארו האולפנים, כי היום הם צרכנים סופיים.
לא, צרכן סופיים זה פרטי, כאילו צרכן שהוא לא עסק.
זה מבחינתנו, האולפן הוא פרטי, הוא לא קריית אונו עם כל הקומפלקס המדהים, הוא בעצם אותו טכנאי, או בחדר שינה או לא, אבל הוא לקוח פרטי, הוא בא לווייז וקונה מהאתר או מהמפיץ. אם הוא עושה הופעות חיות, זה אותו צרכן מבחינתנו, הוא בא וקונה או מהמפיץ או מאיתנו את התוכנות. אם יש חומרה, אז המפיץ קצת יותר מעורב, אם אין חומרה, אז הוא יקונה ישר מהאתר. איפה נכנס ה-B2B? ה-B2B הוא בקונסיומר, שזה מצחיק שאנחנו קוראים לזה קונסיומר, אבל הסיבה שאנחנו קוראים לזה קונסיומר, כי המוצר עצמו מיועד לקונסיומר, אבל אנחנו מוכרים את זה ליצרן. דל.
שבעצם מה שנקרא, שזה מוטמע בפנים.
נכון.
אמבדד, כאילו בתוך המוצר.
אז אם זה דל, או אם זה לנובו, או אם זה HP, או אם זה נוקיה, או אם זה גוגל, אנחנו לא מוכרים את זה לצרכן הסופי שלהם, אנחנו מוכרים את זה לדל, ל-HP, לנובו ולגוגל.
הרבה מהמוצרים שלכם בתחום הזה, הם טכנולוגיות שמשתמשות בפסיכואקוסטיקה, זאת אומרת, בכל מיני אשליות של האוזן, כדי לגרום לך לשמוע תדרים שהרמקולים עצמם לא יכולים להפיק, ו... גם דברים שקשורים לסאונד היקפי, נכון. רוצה לספר על זה?
אז ההשקעה של וייבס במה שנקרא R&D, איך אומרים R&D בעברית?
מחקר ופיתוח.
הנה, אוקיי.
אבל כולם מכירים את R&D, זה בסדר. זה לא להקה.
היא הדגל שתמיד לקח אותנו קדימה. אחד הבעלים, מאיר, הוא ה-Chief Technical Officer, והוא... זה המהות של החברה בעצם, לדעת ללכת כל פעם שלב אחד הלאה, ולבדוק איפה אפשר להביא added value במחקר, שייצר או פסיכואקוסטיקה, או שילוב של פסיכואקוסטיקה עם צרכים של לקוח. וזה הביא אותנו למקומות של, רק לפני שנה קיבלנו אמי, בעצם על מוצר שנקרא Clarity, בעבר קיבלנו technical Grammy, וזה בסופו של דבר זה לא בגלל המחירות, זה בגלל המוצר עצמו, והמוצר עצמו נוצר מהמופ, מהמחקר והפיתוח.
כמה אנשים בחברה פחות או יותר עוסקים, כמה אחוז, אולי באחוז?
אני הייתי אומר ששליש,
okay.
פחות או יותר שליש, הם שם שזה נדיר, לרוב זה סכום
יותר קטן.
יותר קטן.
יש עוד דבר שאתם הובלתם ועשיתם ראשונים. אל תדאג, אחרי זה אני גם משאל שאלות קשות, אבל עכשיו אנחנו מחמיאים.
אוקיי.
כשאתם בעצם הייתם הראשונים, אם אני לא טועה, לקחת אפקטים אמיתיים של חומרה ולמדל אותם ולהעביר אותם לתוכנה, זה משהו שאתם עשיתם ראשונים.
נכון.
והיום כולם עושים את
זה. היום כולם עושים את זה. חלק מהחברות שנתנו לנו גם לייסנס, נותנים את זה גם עכשיו לחברות אחרות. וזה בסדר.
היום אתה כבר יכול להיכנס לאתרים ולעשות השוואה של מידולים שונים לאותו
בדיוק,
רכיב חומרה.
מצוין, נכון. אז זה קרה, יש לי סיפור נחמד על זה. זה קרה, מאמין שזה היה 2004. ופנינו מלא אחר, מאשר ל-SSL. עכשיו SSL, למי שלא מכיר, זה הקונסולה. יש, היו שניים, היה SSL וניב.
מיקסר שדרכו,
מיקסר שדרכו כל הערוצים, מיקרופונים נכנסים, שם היו עושים את המיקסים, היה את הסאונד של SSL והיה את הסאונד של ניב, והעולם התחלק לשמאל וימין.
PC או Mac?
לא היה קשור עוד. רגע, אבל זה מאוד דומה, בדיוק, מאוד דומה. iOS, Android, וכו' וכו'. אז פנינו ל-SSL, ואמרנו להם, מה, תנו לנו רישיון, אנחנו נמדל את הערוץ שלכם. ואני אמרתי לעצמי, אין סיכוי, למה שהם יעשו דבר כזה מטורף? והיינו חברים, אני והבחור שם, בזמנו היה איש מרקטינג, פירס קראו לו.
חברה אנגלית, נכון?
חברה אנגלית, כן. ואחרי באמת מעט מאוד זמן, הוא אומר, אתם יודעים, וואלה, בסדר. הנה, אנחנו שולחים לכם את זה, ושולחים את זה, ושולחים את זה. ואני אמרתי, וואו, זה באמת שינוי דרמטי, 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 בכל מה שקרה עד היום, כי להביא את הסאונד של SSL, וזה מותג, מדובר באמת במותג, בשבילי, בשביל איש אודיו, זה ברמה של ליווייס ומרשל
ומרצדס,
לא יודע, אני דווקא, יש לי רכבים אחרים, האמת לא, יש לי גם מרצדס, אתה צודק, אני אוסף רכבים ישנים, אז יש לי גם מרצדס, אבל זה כמו מרשל וליווייס, תלוי
מאיזה
זווית, כן. קיבלנו את זה ועבדנו, וזה היה פעם הראשונה שעשינו מידול.
הם שלחו לכם בעצם את החומרה עצמה, ואתם בעצם התחלתם לדגום את זה?
בדיוק. ממש עבודה סזיפית בהתחלה של דגימה ואנליזה ובדיקות. שנה, פחות או יותר, של עבודה, על פלאגין אחד בודד.
מופ.
מופ, לגמרי. ואז, אני חושב שזה היה יולי או אוגוסט, אני ואחד הבעלים, גלעד, החלטנו לנסוע לחופש למרוקו. בשנים האלה לא היו קשרים כל כך. ואני נוסע, והוא נוסע עם המשפחות, עם ילדים קטנים וזה בזמנו, נוסעים למרוקו. עכשיו מגיעים לזה תעופה, מה אתם חושבים שאתם תיכנסו? טוב, יש תהליך של העברת כספים ממקום למקום בשביל להיכנס, אנחנו נכנסים ואנחנו שם באיזה בית מלון.
בקשיש.
זה אתה אמרת? אני רק אמרתי עברת כספים.
אתה אומר דברים, אני מסביר
למה. אתה מתרגם, בדיוק. ובשביל להבין מה קורה עם הרליס, כי השחרור של המוצר צריך לקרוא בדיוק בימים שאנחנו שם, אנחנו צריכים להתחבר לאינטרנט. עכשיו זה מרוקו, והאינטרנט עוד לא זה, ויש קו טלפון עם שתי חוטים גלויים במלון, ואנחנו באנו עם קליפסים.
באמת.
באמת, התחברנו עם קליפסים, אתה בחייג מספר.
ידעתם את זה מראש?
לא, אבל אני תמיד הסובבנו עם קליפסים בעולם. אוקיי.
האמת שכל בן אדם, בערכה הבסיסית שלו, כשהוא נושא לחול,
לקחת
קליפסים גם.
זה לא חשבתי איזה
שאלה. האמת, זה הציל אותי בהמון מקומות, שהייתי צריך לשבור קצת מהקיר, לשלוף את הקו טלפון.
כמו מגייבר של האודיו.
זה להתחבר, היית חייב להתחבר לאינטרנט. אין, אי אפשר אם אתה לא מחובר. אתה איננו. התחברנו, ואז אתה נכנס למערכת, ואתה רואה את המספרים עולים, ופשוט זה היה מדהים. דבר ראשון, בזמנו המחירים היו מטורפים.
יקרים.
מטורפים.
בוא נדבר על יקרים.
מטורפים. הקופסה הראשונה של הפלאגינים של SSL, שהיום במקרה הטוב אתה משיג אותה ב-59 או 69 דולר, עלתה 2,000 דולר.
וואו.
הבדל מטורף. ומאחרנו, 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 זה היה חגיגה לא פשוטה. וזה פתח את, באמת פתח את הדלת.
אגב, ל-SSL היה להם,
זה revenue share, זה revenue share, ברור, זה באישור והכל, עם חותמת שלהם ובדיקה שלהם, כמובן.
הם בעצמם כבר עושים פלאגים.
נכון, נכון. הם למדו.
קיצור, פריצת דרך.
אז זה היה פריצת דרך, ואחרי זה כמובן עשינו דברים דומים עם API, שזה גם חברה מאוד מוכרת בתחום, עד שהגיע Abbey Road. Abbey Road היה שינוי עצום בצורת המחשבה, כי זה היה לקחת מותג שהוא אולפן, ובעצם להתחיל לפרק את האלמנטים שגרמו לו בעבר להיות עם הצליל
מזוהה.
שהוא הביא, מזוהה עם חברה מסוימת שקראו לה, איך קוראים לה, חיפושים, משהו חיפושיות. חיפושיות. וכולי וכולי וכולי, בדיוק, וכולי וכולי וכולי.
יש ולקחת, מישהו שלא הקליט באולפן מהגדולים?
בדיוק.
זו השאלה. הרי טוב.
וכל אחד מכיר את זה. כל אחד יודע את זה.
אבל הם היו גם, זאת אומרת, אני לא יודע אם זה הביטלס עצמם, שזה גם חלק מהעניין, הם ממש עשו מחקרים, זאת אומרת, הם השתמשו,
הם בנו,
אני חושב שהראשונים ששמה, כן. אפשרו לביטלס לצורך העניין, לא יודע, לא, אני לא מכיר את הסיפור הפנימי, אבל הם ממש השתמשו באולפן ככלי נגינה.
נכון, והם, הם גם בנו ציוד יהודי, EMI, אז בזמנו זה היה שח, ל-EMI, בנו ציוד יהודי לאולפן הזה. זה לא ציוד שאתה אחר כך הולך וקונה אותו בצורה מסחרית.
כל הריברבים של הפלייט.
הריברבים של הפלייט, כן. קונסולות מסוימות. גם ציוד קיים, הם יצרו מודיפיקציות לציוד, בשביל שהוא יישמע איך שהם רוצים שהוא יישמע.
פה, אני אשאל אותך רגע שאלה, זאת אומרת, התשובה ברורה וזה, אבל בכל זאת אנחנו מדברים, ונראה לי זה משהו מאוד מאוד בסיסי לביזנס של וייבס. אתם לוקחים את אבי רוד, ואתם אומרים ללקוחות, בואו תשתמשו בקונסולה של אבי רוד, תשתמשו בריברבים של אבי רוד, תשתמשו במיקרופונים, בהדמיה של המיקרופונים וכן הלאה, ויהיה לכם את הסאונד של הביטלס, אבל זה בעצם, הרי הסאונד של הביטלס זה לא רק הציוד, זה גם האנשים שמחברים אותו, וזה העידוד של החדר, וזה המוזיקה שמוקלטת עצמה, זאת אומרת, בכל התעשייה של האודיו, נניח.
ברור.
לא, אז ברור.
ברור לגמרי.
ברור שאני אומרת משהו ברור, אבל הוא צריך לאמר, כי הרבה פעמים באודיו, יש הרבה מילות כישוף כאלה של שיווק, שגורמות לאנשים להוציא 2,000 דולר על איזה פלאגין, כשבסוף אולי הם לא צריכים אותו.
זאת התעשייה.
כן.
אני באמת חושב שזאת התעשייה, זה הקסם שלה. אם אני רוצה להיות מטופף, אני חוזר לטיפוף, כי זה מה שאני יודע, כמו סיימון פיליפס, כדוגמה, והוא משתמש בתמה, אז אני אקנה תמה. זה שאני לעולם לא אנגן כמוהו אפילו.
או לא תשמע כמוהו אפילו.
ברור, אין מה לדבר. אבל יהיה לי תמה, זה אומר שהתקרבתי קצת לחלום. היה לי שיחה ב... אני חושב שזה היה בסביבות שנות 2000 עם המנכ״ל של דיג'י דיזיין, אז בזמנו, מה שהיום זה פרוטול, זה אביד. ואני אמרתי שכל עוד אנחנו מצליחים לגרום לאנשים לחלום בלילה על מוצר, וממשיכים לחלום עליו, המצב שלנו הוא מצוין. כי אנשים הולכים אחרי החלום שלהם. ואין פה איזשהו... נושא שיווקי. זה נכון שהחיפושיות השתמשו במוצר הזה. אני מאפשר לך היום להשתמש במוצר הזה, אם תשמע כמו ג'ון לנון, או פול מקארטני, או ג'ורג' אריסון, או רינגו סטאר, זה כבר לא... הלוואי וזה האחריות שלי, אבל זה לא.
לא, על אחריות המשתמש.
אני יודע, אני אומר, הלוואי וזה האחריות שלי, אבל זה לא. קטונתי.
זה כל הקסם, כל אחד...
נכון.
זה גם סנטנה, כשהוא עשה משהו שם עם הסאונד, הוא יצר את הסאונד שלו, ומנסים להם לחכות אותו.
הרי סנטנה משתמש בגיטרה מאוד מסוימת, של מייצרן שנקרא פול ריד סמית. PRS. גם איתו יש לנו שיתוף פעולה במקרה.
יש מישהו שלא?
מוכר גיטרות. כי סנטנה מנגן, אז הלוואי וכולם ינגנו כמו סנטנה, אבל לא.
וגם לא כולם באותו לבל. מוכרים כל מיני גיטרות
כאלה. אני חושב שמוזיקאים צעירים היום, שהאינטרפייס הראשון שלהם, שאיתו מייצרים מוזיקה, זה לפטופ, אייבלטון לייב, או הם... עוברים את אותו תהליך שאתה עברת?
ממש לא.
לא.
לא, לא, לא. ממש, ממש, ממש לא.
בוא תספר לנו על ההבדלים.
התהליך היום הוא שונה לחלוטין. אתה מושפע היום הרבה יותר מרגשות פנימיים של אותו אומן בחדר שבו הוא יוצר, ומצלילים שאתה רוצה להגיע אליהם, והנגישות, החיפוש והנגישות לצלילים האלה, הם כולם בעולם הווירטואלי, הם באינטרנט, וברגע שאתה מגיע לצליל הזה, אתה מסופק. אנחנו יכולים רק לעזור לך להגיע למקום הזה שאתה רוצה להגיע אליו מבחינת צליל, כי אנחנו מתעסקים בסאונד, על ידי הנגשה מהירה יותר, טובה יותר, חדה יותר, ועל ידי הבנה של מה ש... חלק רחב מהלקוחות מחפש.
ואם הלקוחות האלה עכשיו יכתבו פרומפט באודיו.
בדיוק.
אני רוצה סאונד כזה וכזה. Mm-hmm. אני מניח שזה עניין, זה מעבר לפינה, שיהיה לנו כבר כלים
לא,
לאופן.
לא, זה קיים.
כן, אבל לא רק ליצור שיר שלם, אלא אתה ממש יכול לכתוב
קיים,
את
זה. כן? קיים, קיים היום, וזאת הטכנולוגיה, זאת התעשייה.
ו...
השאלה אם וייבס, איפה הוא וייבס? זה מה שאתה שואל.
בעצם.
אז וייבס יודעת להביא את זה... מהמקום של היכרות טובה עם העולם של היוצרים, וה-workflow, הדרך למצוא את זה, אם היא בפרומט או בשיחה, יש לכולם, אבל מה שהמערכת יודעת להפיק מהפרומט הזה, או מהשיח מול המחשב, אנחנו מאמינים שאנחנו יודעים להביא משהו קצת יותר מהתחרות, כי יש לנו ניסיון בתחום, ויש לנו כלים שיודעים לעשות את העבודה בצורה מזוקקת יותר.
אז המופ שלכם מפתח גם כלים של AI, של אודיו דיפיוז'ן ו-LLMים?
לגמרי, כל המילים שאמרת נכונות.
השאלה אם הן קשורות
לסיכום. לא, הן קשורות. ה-LLM בטח שקשור, וה-AI קשור, והמופ מפתח אותם, אז לגמרי. אני אענה לך בכמה...
אני חושב שהמו"פ גם הראשי תיבות, זה גם הוא אחראי על כל ה... על כל הראשי תיבות.
מו"פ זה ראשי תיבות של, מה זה פה?
אז זה פשוט נראה לי שהם גם אחראים על הסקשן של ראשי תיבות.
האמי שקיבלנו לפני שנה, זה בגלל מוצר שהוא AI-based. הוא בעצם כל הזמן לומד את מערכת הנוירונים, ומשתפר ומתקדם. תלוי באיזה מערכת אתה משתמש. וזה מוצר...
משימו של המשתמש עצמו? האישי?
האימון הוא שלנו.
אוקיי. כמובן ואז שאנחנו... כולם מקבלים את זה?
כולם מקבלים
את זה. זאת אומרת, כן. אתם אוספים את הדאטה.
כן, מאמנים.
ואז משתפר, כל המוצר משתפר.
נכון, נכון. מדהים. ברגע שאנחנו מרסים, בוא נקרא לזה נוירון חדש, מלומד יותר, אז כולם יכולים להשתמש בו. וזה מוצר שמבחינה טכנולוגית, יש בו המון טכנולוגיה מאחורה, AI, ה-UI שלו, שזה בדיוק הנושא הזה של החיבור, הדרך שבו אתה משתמש בו, זה כפתור אחד, בלבד. זהו. והוא שובר שוק מבחינת ניקוי רעשים. עד כדי כך שההדגמה שלו, זה מישהו בפודקאסט, ולידו מישהי עם שואב אבק. והוא מעלים את שואב האבק, לגמרי, אפשר לראות את זה באתר. אז כן, AI נכנס חזק מאוד, זה לא המוצר היחידי, אבל ברור שהרבה מהפיתוחים בעבר, וגם העתידיים כמובן, הם כולם מבוססים AI, LLM, גם...
אבל יהיה עוד צורך, לצורך העניין, אם אנחנו מסתכלים בעוד כמה שנים קדימה, אנחנו רואים מצב שבו מפיקי מוזיקה יעבדו יותר עם כלים של AI ג'נרטיבי. יהיה צורך עוד בפלאגינים, בדרך הרגילה של העבודה של מפיקים שעובדים עם DAW? הנה, רק היום אפל הכריזו על שילוב.
מחר יוצא, המתופף יצא, מחר יוצא הבסיסט והקלידן.
ויש להם עכשיו הפרדה של
ערוצים, סטם ספריישן.
בנפרד, שזה, דיברנו על זה פעם, שזה לפני כמה שנים זה המדע בדיוני.
לפני שנתיים כבר יצא מוצר כזה.
יש כבר, כן, יש כמה שנים מוצרים.
כל הזמן זה משתפר.
אבל כן, עכשיו זה פעם ראשונה נכנס לתוך מוצר שהוא...
DAW.
כן.
זה לאפל, זה הולך ללוג'יק.
ללוג'יק, ללוג'יק.
והם הכניסו את זה גם סתם לעניין שלי.
לגראז' בנד? לא. קשה לי להאמין.
לא, אבל ללוג'יק אתה משלם $200, וזה שלך לכל החיים, אתה מקבל את כל העדכונים, זה כאילו... הדונגל פשוט עולה הרבה כסף, זה המחשב.
המחשב.
כן.
תראה, אני לא מאמין שזה ייעלם, כן? זה לא שפתאום לא יהיה אנשים שיוצרים ב-DAW, ויש כל מיני... השוק פשוט נפתח ברמות ש...
יותר אנשים פשוט.
יותר, בדיוק. הכמות היא עצומה.
של היוצרים.
של היוצרים. האפשרות ליצור היא כל כך פשוטה, היא כל כך נעימה, היא כל כך מהירה.
כל אחד בחדר
וזה מאתגר, שלו. וזה מאתגר המון המון לקוחות, וזה נותן לנו אפשרות... לאתגר את עצמנו בלהביא מוצרים בכל מיני רמות. אז זה לא שאנחנו נפסיק לעשות פלאגינים, אבל זה לא שאנחנו לא נעשה גם דברים שמדברים לקהל לקוחות שהוא פחות טכני, אלא להפך הוא יותר יצירתי. גם בעבר יצרנו טכנולוגיות שהלכו לכל מיני מקומות. טכנולוגיה מסוימת שיוצרה לקונסיומר, לדל, הלכה ליצירה של פלאגינים. אפרופו, האמי הזה, האמת התחיל ממקום של קונסיומר לגמרי. במופ של הקונסיומר. אחר כך זה הולך ללייב וכו' וכו'. גם כאן, יש טכנולוגיית בסיס, ואנחנו צריכים לחשוב איך הלקוח, כל פעם מסוג, לקוח מסוג שונה משתמש בזה, או איך אנחנו מנגישים את זה, וזה נקודה הכי חשובה, ההנגשה. כי זה, המשחק היום הוא הרבה בהנגשה ובצליל. ההנגשה חייבת להשתנות. מה שפעם הייתי צריך לעשות SSL כזה עם 17 כפתורים, היום אם אני לא עושה את זה עם דבר אחד שעושה הכל מאחורה, אז הלקוח שהוא ארטיסט יוצר, לא מבין בזה, הוא לא...
לא מיומן.
הוא לא, הוא לא, אין לו הבנה בזה, okay. אין לו גם צורך. נכון. הוא רוצה לשמוע...
רוצה לחוץ שזה יעבוד.
Instant gratification, בדיוק, okay. בדיוק. וזה בהחלט לאן שהשוק הולך. מצד שני, הדברים לא נעלמים, כן?
יש לי שאלה, כשאתם מפתחים מוצרים, אתם מתחילים מקודם לפתח טכנולוגיות חדשות, ואז לראות מה אפשר לעשות איתן, או שאתם מתחילים ממה רוצים הלקוחות, ובואו ננסה לפגוש את הצרכים שלהם, לענות על הצרכים שלהם.
זו שאלה ממש טובה, שהתשובה אליה היא גם וגם. היות וכמו שציינתי בעבר, המופ הוא כן בסיס רחב בחברה, יש השקעה שהיא נקראת גרינהאוס, שלכו תשקיעו, לכו תחפשו. לכו תביאו טכנולוגיות.
לכו תחלמו.
לכו תחלמו, כזה. בדיוק. אבל זה חבר'ה שחולמים אמיתי.
כן.
זה חלומות שמתגשמים.
חבר'ה שמאפשרת את זה.
חלומות שמתגשמים.
זה הצליח עם שירו של שפשף.
בדיוק. יפה הסגירה.
חפש את זה כל הזמן.
אז כן, החלומות האלה שמתגשמים, זה משהו שאחר כך הם באים ואומרים, שמעו, יש לנו את זה ואת זה ואת זה, ואז אתה צריך ללכת לחפש. איפה זה מתחבר? מצד אחד. מצד שני, אנחנו עושים מחקרי שוק, ואנחנו כל הזמן בקשר, רק יותר ויותר האמת מאז הקורונה, עם הלקוחות בשביל להבין מה הצרכים, ולנסות להתאים את הדרישות של הצרכים עם מה שאנחנו יכולים לספק. לרוב אנחנו מצליחים את שתי הנקודות האלה להביא לאיזשהו חיבור. כלומר, איזשהו מנגנון טכני שה-R&D הביאו עם איזשהו צורך של הלקוחות, תוך כדי חיפוש ואיזשהו שיח בלתי פוסק עם, יש לנו קבוצת ארטיסט, אנחנו קוראים ארטיסט למפיקים המאוד מוכרים והגדולים בתחום. ברגע שהחיבור הזה נוצר בינינו ובין הארטיסט, שאנחנו מדברים איתם על טכנולוגיה, הם מספרים לנו על המוצר, ואז אנחנו בעצם יוצאים לעבוד, הולכים להביא את זה.
קרה שהיה לכם איזשהו מוצר שאתם פיתחתם ומאוד האמנתם בו, למרות שכל הזמן אמרו לכם, לא צריך כזה דבר, אין זה, ופתאום זה יצא, ובאמת ראיתם שיש מקום לדבר כזה חדש שלא רצו אותו קודם, או לא ידוע שרוצים אותו קודם?
אני יותר מתחבר לצד השני. אני מתחבר למקום שהיו מוצרים שחשבנו שכן יהיו מוצלחים, ולא. לא צלחו.
למשל?
יש מוצר, שכח את השם שלו כרגע, כי הוא לא מוצלח. שיצא לפני כאיזה 4 שנים.
כולם היו ביניי, חוץ מאלה שלא הצליחו.
כן. עשינו את זה עם גם איזשהו מפיק מאוד ידוע, שעבד עם הרולינג סטון וכו' וכו', ואני לא אגיד את שמו, אבל הוא לא הצליח, הוא פשוט לא הצליח. אנשים לא רצו את הדבר הזה בזמנו, לא משנה למה. הצד השני שבו אומרים לנו לא, 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 יש הרבה כאלה. כי בסופו של דבר, את ההחלטות אנחנו לוקחים בפנים, מתוך, בוא נגיד שמתוך 300 העובדים, אפשר להגיד בשקט ש-220 הם אנשים שהם חיים את התחום. הם מוזיקאים.
אני רוצה לגוע בזה, כי זה דוד שבגלל ש...
הרמתי לך.
מה זה? זה כתוב לי וחיכיתי לזה.
אוקיי.
בסופו של דבר, באמת להבין, כי מיוזיק טק כהגדרה היא עדיין אמורפית, עדיין לא יודעים להגיד מה זה, מה זה פה, ואתם הלגסי של זה, ופורצי הדרך, דיברנו על זה פה. אז מעניין אותי, באמת גם שאני יודע, אבל בהחלט גם למאזינים, אני חושב שזה להתחיל להבין מה יש, מה זה המיוזיק טק הזה, בעצם איזה סוגי תפקידים. זאת אומרת, האם זה, באים רק מוזיקאים כל היום מנגנים? כמובן שלא, תשובה, אבל מה כן? זאת אומרת, איזה סוגי תפקידים יש? אני מעריך שזה יש כמו בכל חברה עם פיתוח ודברים, אבל בטח יש דברים שהם ייחודיים לתחום. אני אשמח קצת ככה שתבהיר על זה, כי זה מעניין באמת אנשים שרוצים ללכת לתחום הזה היום.
אז בווייבס, וכנראה שגם בחברות אחרות, זה מתחיל באמת מ-R&D, שזה אנשים עם תארים ויודעים הכל. אבל חוץ מזה יש חטיבה שהיא החטיבה אחת החשובות, כי היא באה במגע עם הלקוח כל הזמן, שזה ה-Tech Support. Tech Support בעברית זה...
תמיכה טכנית.
הם כולם מוזיקאים,
אוקיי.
או טכנאים, או מפיקים, או בעלי אולפנים.
משהו שבאו מהתעשייה.
הם לגמרי מהתעשייה. אין אף אחד ב-Tech Support שלא מהתעשייה. לא קיים. וזה תחום שממנו אתה גדל לתוך החברה.
זה תפקיד ראשוני.
זה תפקיד מאוד ראשוני.
היית באולפנים, היית קצת מוזיקאי, היית קצת פה, ופתאום אתה רוצה להיכנס להייטק, אתה מחפש אותם.
כן, יש 3 חודשים של הכשרה, ואתה נכנס לעבוד. הטק ספורט שלנו די ידוע בעולם כנאמבר 1. אנחנו לא 24/7, אבל אנחנו 26, שזה די טוב.
כשכולם יושבים פה בישראל? לא בהודו.
כל הטק ספורט הוא פה. מדהים. יש לנו צ'אט ספורט שהוא בהודו.
אוקיי.
אבל הוא...
הם לא צריכים לדבר.
בדיוק. ואתמול עלה הצ'אט בוט AI-based הראשון שלנו לאתר. אז זה קצת במקום החבר'ה בהודו. הם לא שומעים.
גם לא מבינים.
גם להם אני
אשלח לי. גם הם יקבלו לינק עם תרגום. עם תרגום להינדי.
לגמרי.
אבל הטק ספורט כולו יושב פה, משמרות, 3 משמרות פחות או יותר ביום, צוות סזיפי, שבאמת זה הכניסה כמעט, לא הייתי אומר היחידה, אבל אחת הכניסות הידועות לתוך פייבס.
ומשם לאן אפשר
לקרוא? משם יש את ה-QA. ה-QA זה same. מוזיקאים, טכנאים, מפיקים, כאלה שיש להם אולפנים בבית, כאלה שעובדים באולפנים. כשאתה בא לעבוד בווייבס, אחד הדברים שמאוד חשוב לנו, זה שלא תפסיק לנגן. שלא תפסיק להופיע, שלא תפסיק להקליט, שלא תפסיק לעבוד עם החבר'ה שלך, שתמשיך עם האולפן שלך, לא בזמן העבודה. אבל, אבל הקשר הזה הוא מאוד חשוב לנו.
כל מי שעובד אצלכם מקבל גישה לחבילת תוכנות.
לגמרי, כן. לגמרי. כדאי לבוא.
אתה רואה. חלק
מהנקודה הזאת, יש כמה אפשרויות. יש אפשרות להגיע לפרודקט מנג'רס. זה כאילו ה... the top of the cake, the icing on the cake, כמו שאומרים. שם אתה באמת מקבל אחריות לייצר מוצר. בעזרת המתכנתים ובעזרת המופ וכו' וכו', אבל אתה כבר ברמת, אתה יודע מה קורה בתעשייה, אתה הולך לחלום על הדבר הבא, ואתה צריך לשכנע אותנו שזה הדבר הבא, גם מבחינה עסקית, גם מבחינה טכנולוגית.
זה, זה תפקיד כזה יושב במופ, או שיושב בשיווק?
לא. הוא יושב...
במוצר, בפיתוח.
במוצר. Product managers, ויש כ10 כאלה, זה התפקיד מ-tech support ל-QA, מ-QA חלק עוברים להיות product managers. עכשיו, את כל זה תחלק ב3, כי יש את זה בסטודיו, יש את זה בלייב, ויש את זה בקונסיומר.
אוקיי.
זה לא אותו, לא אותו, לא אותו אחד.
משפחות שונות.
משפחות שונות.
איך אתם מכשירים אותם להיות product managers?
אנחנו לא. אנחנו לא מכשירים אותם. שאלת אותי איך זה להגיע למנכ״ל של וייבס, איך זה להגיע? זה קצת סוגר את הסיפור. אני לא יודע. זה קורה כי אתה מייצר את המקום עבודה הבא שלך בחברה. וזה ככה בווייבס. מי שנכנס בטק ספורט, יש איזושהי דרך שקורית בשביל להגיע לשלב
הבא.
מהעשייה עצמה. אני לא הגעתי לפני 24 שנה להיות המנכ״ל. אני אמרו לי, תשמע, יש איזה מוצר, מה דעתך בגלל הקשרים שלך בזה, אולי תמכור אותו. ואני אמרתי, לא, אני לא רוצה, אני רוצה הכל. למכור הכל. אז אמרו לי, טוב, תתחיל רגע פה. ואז התחלתי, פה הכוונה הייתה אירופה. אחר כך אמרו לי, אוקיי, אז קח גם את המזרח, אחר כך קח את ארצות הברית. וואלה, אולי תטפל בטק ספורט, אוקיי? תטפל גם בטק ספורט. מה דעתך, הדיג'יטל סרוויסס צריך מישהו, אולי תיקח... זה איזשהו תהליך שאתה כל הזמן בונה וגודל ובונה וגודל, עד שזה קורה. אין פה איזה פורמולה שקיימת בווייבס, זה באמת כל אחד יכול להטיב את דרכו על ידי עשייה והצלחה כמובן בעשייה והבנה של ה-DNA, ויש בווייבס DNA מאוד מסוים. אז מהפרודקט מנג'רס יש גם כמובן מרקטינג. אז בשיווק יש כמה חבר'ה בשיווק שהם מוזיקאים, האמת שדי הרבה מהם. אודי אניס היה ב-CBS, עוד בזמנו שהיה בארץ, ואחר כך CBS הפך ל-NMC, ועבד ב-NMC, לא זוכר אם הוא היה בעד ארצי. אז הוא בווייבס, בשיווק. יש כמה singer-songwriters אמריקאים בשיווק. יש גרפיקה. לרוב שמה יש פחות מוזיקאים, אבל אוהבים מוזיקה. יש את כל הנושא המשרדי, ששם באמת יש פחות אנשי מוזיקה, אבל מאמין שהם אוהבים מוזיקה, אני מקווה בשבילהם. אבל הקור, המיין ביזנס, זה טכנאים, מפיקים ומוזיקאים. יש ג'אמים שקורים קצת פחות לאחרונה בגלל המצב, אבל... בזמנו, לפני הקורונה, היינו עושים ערבים קצת יותר, כאלה של ג'אמים ומנגנים. אפילו אני ניגנתי פעם.
בבקשה השאלה.
אז כן, יש דרך להיכנס לווייבס, גם אם אתה לא עם תואר ב-C++ וכו' וכו', להפך.
אז בעצם, אתה אומר, אז בעצם הוא on the job. טריינינג כזה, שזה הכשרה תוך כדי תנועה, אבל היום בכל זאת 300 עובדים, צריך, זה כבר מערכת, זה לא כמו שכשאתה נכנסת, בנית בעצמך וחצבת בה, מה שנקרא, את הדרך. אז יש מתודולוגיות ודברים כאלה של, אמרת, יש כבר DNA, אז זאת אומרת, אתם יודעים את מי לבחור יותר או פחות.
נכון, נכון. אבל הטריינינג הוא on the job. הכניסה לטקסט ספורט היא שונה, שם באמת יש 3 חודשים. אבל זה המקום היחידי שיש באמת טריינינג מוסדר. יתר הדברים הם מתוך המערכת.
אז איך בן אדם, אוקיי, איך יודעים שהוא משל, או מה הדברים שקורים בתהליך הארגוני, לדעת שהוא יכול לעבור, שמישהו יש לו,
יש
פתאום צורך, מישהו עוזב,
אז יש רעיון כמובן, יש כמובן חטיבת HR מאוד מסודרת, ויש רעיון פסיכותו.
כל הדברים הידועים.
הדברים הידועים. אבל בסופו של דבר הוא... אני באמת, אני אגזים אם אני אגיד שאחרי חודש, אתה כבר מבין אם הוא מתאים או לא. ושמישהו נכנס לווייבס, אז כמובן שיש 3 חודשי ניסיון. אתה לומד את הבן אדם, הוא לומד את המערכת. בוא נגיד שמתוך ה-25 שנה האחרונות, אני הייתי אומר שיש 10 אנשים שלא התאימו.
וואו.
לא יותר מזה, לא יותר מזה.
זה, כן, זה באחוזים, זה בנושא של ריטנשן בארגון, שזה אחד הדברים שמשפיעים על השורה התחתונה, אנשים לא יודעים.
יש כאלה שעזבו, והוא עזבו מתוך בעיות תקציביות, או אישיות, כל אחד אחר, או כל דבר אחר, אבל אי התאמה, 10, משהו כזה. החברה היא גם מאוד מחבקת, כן? היא לא פריירית, אבל היא מחבקת. בוא נגיד שלבוא יומיים בשבוע לעזריאלי, זה לא סוף העולם, אפשר להסתדר עם זה.
אז יש היברידי היום, אתה אומר.
כן.
רמזת בזה שיש היברידי כמו הייטק.
אנחנו לגמרי היברידים.
גם את הג'מים אתם עושים היברידית?
זה יש לייטנסי, לא?
אז אנחנו עובדים על מוצר כזה. אנחנו עובדים על מוצר כזה. הראשון יצא לפני חודש, אבל הוא עוד לא ג'ם, הוא one on one. אנחנו... מדברים על...
אנחנו אומרים שזה יהיה פיצוח בתעשייה.
כן, הבעיה היא עוד, אתה יודע, במטרו זה ייפטר. הבעיה היא מה קורה מחוץ למטרו. זאת אומרת שהכוונה מטרו, זה אם אתה בלוס אנג'לס, סביר להניח שהלהקה יכולה לנגן ממקומות שונים בלוס אנג'לס. בין לוס אנג'לס לשיקגו, זה כבר יכול להיות בעייתי, וזה תלוי איזה חיבור יש לך, ומה קורה, ודורפים. סיפור, והמערכת יודעת לשחק עם זה, אבל עד מנעד מסוים. אז לאט לאט.
לאט לאט.
רציתי לשאול אותך, יש 2 דברים חשובים שסימנתי לעצמי לשאול אותך כזה, עד שנסיים. אחד מהם הוא בעצם על משבר די גדול שהיה לכם לפני שנה ומשהו, לפחות כלפי חוץ, אני לא יודע מה היה בפנים.
גם בפנים.
זה אתה תספר.
כן.
בעצם כל עולם התוכנה עובר בשנים האחרונות ממודל של רכישה למודל של השכרה של סאס ויש גם חברות שמספקות פלאגינים שעושות את זה כמנוי להשכרה ולא לא בעלות על התוכנות ואתם לפני שנה וחצי רציתם לעבור למודל שבו הכל הולך להיות בהשכרה, וגם מי ש... או לפחות ככה זה הובן על ידי הרבה מהמוזיקאים, גם מי שרכש את הפלאגינים שלו, למעשה הוא יצטרך לעבור גם למודל של השכרה, נכון?
אז פה יש את הטעות. אז זה 2 דברים קצת שונים, כי התחלת לשאול את השאלה מהמקום של איזושהי בעיה, שנוצרה ועברת להשכרה, וזה מתחבר יחד, אבל הם טיפה שונים. דרך אגב, היום אחת החברות הגדולות, שזה Native Instruments,
נכון,
עברה למודל של השכרה. נכון. כן.
אבל עדיין אתה יכול גם לקנות ולשיר נכון, שזה נכון, שיר שלך נכון. בבעלות.
אז אנחנו בסוף מרץ 23, יצאנו עם... המוצרי השכרה, ושתי רמות של השכרה, חבילה X וחבילה Y, באותה הכרזה הכרזנו על זה שאנחנו מפסיקים למכור את המוצרים הקיימים, מה שנקרא perpetual license, ואנחנו עוברים לסאבסקריפשן. אדובי. מי שהיה לו מוצר perpetual, זה נשאר, זה פשוט טעות של הבנה.
ממשיך לקבל גם עדכונים.
ממשיך לקבל עדכונים והכל. אז קמו עלינו לחלוטנו. ממש, כאילו, ממש.
זה היה באז רציני. האינטרנט געש כולו.
אני נהניתי ימים קסומים.
ממש. רצו לשרוף אתכם, בגדול.
מה רצו?
לשרוף אתכם.
זה אני לא מכיר, אבל פשוט הפסיקו לקנות. אולי זה השריפה. אנחנו מהר מאוד, מאוד מהר.
תוך איזה יומיים הוצאתם איזו הודעת
יוטר. תוך יומיים הוצאנו הודעה, ותוך שבועיים עשינו ריברס לכל התוכניות שלנו, והחזרנו את הכל לקדמותו, שהפרפטואל נשאר עם הסאבסקריפשן. אבל מה שמעניין פה זה הסיבה. למה עשינו כזאת טעות? הטעות הזאת היא נבעה מחטא היוהרה, של לא לשאול. לא להקשיב. אנחנו כל הזמן שואלים את הארטיסטים על המוצרים, ופה אמרנו, מה, סאבסקריפשן.
כולם עושים את זה.
כולם, לא רק שכולם עושים את זה, אנחנו, שאנחנו מספר אחד, נותנים את כל החבילה כל כך בזול, למה שמישהו לא יקנה את זה? ולא לקחנו בחשבון שאנשים, גם היום, גם בעידן הזה, אוהבים שזה שלהם. ולא חשוב אם אתה נותן להם את זה יותר בזול, והדיל הוא הרבה יותר טוב. They want to own the product. והוא מעדיף לתת לי על מוצר אחד $30, מאשר לשלם לי $50 על כל המוצרים פעם ב...
או
תלוי, באיזה כן. ולא לקחנו את זה בחשבון, זה כאילו לא נתפס שזה המציאות, וקיבלנו סתירה.
איך מתוששים מזה?
מהר. מאוד מהר, באמת זה היה מאוד מהר, זה לקח, לא יודע, כמה שבועות, ואחרי חודש, חודש וחצי כבר היינו over it. זה התחבר למקום אחר לגמרי של מספר השקעות, עוד אחורה, בקורונה כמובן שהחגיגה הייתה גדולה. ועשינו מספר השקעות שהיו באמת שלח לחמך בענק. ושתיים מהם לא תפסו. עד היום הם לא תפסו. הם קיימות ואנחנו בתהליכים איתם, אבל הם לא הביאו את הרבניו הצפוי. והם גרמו לבור תקציבי. ביחד עם המקרה של הסאבסקריפשן והפרפטואל, זה יצר באמת מסה בעייתית שהיינו צריכים לבוא ולחשוב ולהגיד, רגע, יש פה נדרש שינוי. נדרש שינוי בחשיבה, אנחנו נכנסים לעידן חדש, AI, בואו נעשה ניקיון רציני בחברה, נכנסנו לפיתורים, והגענו למצב שסיימנו את 23 בצורה מדהימה. באמת, יותר טוב מהרבה הרבה שנים קודמות. אבל כן, זה היה פה כאב, היה פה ללמוד לקח, שגם אם אתה יושב טוב טוב, תמשיך להסתכל החוצה ולשאול ולבדוק, וחטא היוהרה הוא בעייתי, no matter who you are. למדנו מזה ויצאנו מזה, למזלנו, יצאנו מזה מצוין. כי גם ניקינו אורבות, גם שמנו דברים בקונטקסט הנכון מבחינת ההשקעות, והיום הסאבסקריפשן הוא באמת, הוא כל חודש בעלייה, זה בדיוק סיימנו שנה, בסוף מרץ סיימנו שנה, ואנחנו כל הזמן ממשיכים לעלות ולעלות ולעלות, הפרפטואל נפגע, אבל ממש בקטן לעומת הגדילה של הסאבסקריפשן, והיתרונות של סאבסקריפשן הם ידועים, אתה פחות או יותר יודע מה הולך לקרות, יש דבר שנקרא MRR ו-ARR החודשי והשנתי, וזה צורת גדילה אחרת. בהתחלה שהתייעצנו על הנושא של הסאבסקריפשן, אמרו לנו 3 שנים, היום אני יודע שמי שאמר את זה הוא צודק, זה פחות או יותר הדרך שלך.
3 שנים של חיי לקוח?
לא, 3 שנים
לתהליך,
עד שהתהליך הוא באמת, כן, עד שכמות האחוז שלך שם.
בעצם מה שאתה אומר שחשבתם שזה יהיה הרבה יותר מהר?
יום.
הבנתי. טוב, הבנתי.
יום.
אז זה באמת יואר.
כן, לגמרי. אבל שדיברתי על ה-DNA של וייבס.
לקח יום להבין שאתם טועים.
נכון.
משהו כזה.
נכון, יומיים.
אוקיי.
אבל זה DNA של וייבס. לגמרי.
כן.
אנחנו דוחפים קדימה כל הזמן, עושים טעויות, אבל כנראה שעושים יותר הצלחות מטעויות, כי אנחנו צריכים לשלם על הטעויות. אבל זאת החברה. אנחנו כל הזמן על הקצה. דוחפים על הקצה.
שאלה עסקית, רק אם מותר, כי החברה פרטית, אז דברים לא ידועים, לא יודע. מה היום בשווי החברה? סדרי גודל?
שווי זה שאלה גדולה.
נכון.
אז אפשר להיכנס פה לסאבסקריפשן, זה כפולות של 7. פרפטואל זה כפולות של 3. מה אתה שואל?
חברה היום, אתה יודע, אומרים לה, נגיד, אתם לא מושקעים ולא זה, אז אתם לא צריכים את זה באמת.
בוא נגיד שאנחנו ב-100 ומעלה, 100 מיליון ומעלה.
וזה יופי. זה, אוקיי, זה מדהים.
אז השאלה השנייה שרציתי לשאול אותך היא, כשמדברים על תוכנה, הרבה פעמים מדברים גם על פיראטיות, היא תמיד הולכת יד ביד עם ה...
וואי, איזה שאלה מגניבה. שאלה מגניבה, באמת, כל הכבוד.
ואני...
כל דבר יש לי סיפור.
אז מעולה, אני זוכר...
זה אנחנו פה.
שאיפשהו בשנות ה-2000, היה איזה גל שאתם החלטתם להיכנס לאתר משתמשים פיראטיים, ואני זוכר שהייתי מסתובב באולפנים, וכולם פשוט פחדו שיבוא מישהו ויצלם איזה פלאגין של וייבס וזה, כי כולם השתמשו בגרסות פורצות, כי אף אחד לא יכול היה להרשות לעצמו אז את המחיר של החוץ מאולפנים גדולים.
נכון.
אבל פיראטיות היא דבר, זאת אומרת, מצד אחד אני חושב שהדילמה היא שמצד אחד המון 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 אנשים הכירו את הפלאגינים שלכם בזכות הגרסה הפרוצה, ואחרי זה הפכו להיות משתמשים משלמים. מצד שני, הם עשו משהו לא חוקי, הם השתמשו בגרסה פרוצה של התוכנה.
כן.
מה הגישה שלכם היום?
סתם אנקדוטה, זה אותם אלה שהשתמשו בזה, אותם אלה שהתלוננו על זה שלא משלמים להם זכויות יוצרים ולוקחים את השירים?
ברור.
יש פה איזה פרדוקס?
יש לי גם דוגמה כזאת מצוינת. אז... ב-2002, כמו שאתה מתאר, באמת יצאנו עם איזשהו מבצע חשאי, שפרסמנו אותו, של כל מיני חבר'ה שהסתובבים עם מצלמות נסתרות, ובאמת, לא בארץ, אבל בחול טבענו מספר אולפנים גדולים, ועשינו מזה הרבה רעש. ויצרנו איזשהו משהו בתעשייה שגרם לאנשים לחשוב פעמיים. אבל זה לא באמת... שינה את התפיסה העולמית שתוכנה אפשר לפרוט וכמובן להשתמש במוצרים לא חוקיים. והייתה חברה בשם פייס, שיצרה...
שסומה כזה מנעולים.
נכון, מנעולים. זה מנעול פלסטיק כזה. היה חברה לפניהם שהשתמשנו, אבל הם היו עכשוויים. אני חושב שפרוטול זה עד היום עובדים איתם, אם אני לא טועה. והיינו צריכים להמיר קוד בשביל לעבוד עם ה-ILOC, עם המגן פלסטיק הזה, וזה לקח המון 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 מופ מהחברה, מ-Waves, בשביל כל הזמן להתקן את המערכת שלהם, ובכל זאת יש לנו 250 מוצרים. כל מוצר עם הרישיון שלו והלייסנס שלו, וכאלה שקונים את זה וקונים יותר וקונים
בבנדל וקונים
בבנדל, סיפור לא פשוט. זה לא יודע, הוא כנראה, אם אני זוכר נכון, בין 15 ל-20 איש פול טיים על הנושא הזה.
וואו.
כל טוב ויפה, עד שאני מחליט לנסוע לחופש.
עוד פעם חופש.
עוד פעם חופש.
לקחת את הקליפסים, אני מקווה.
הפעם זה היה נסיעה לתאילנד, נסעתי לתאילנד, ועכשיו זה 2007, אני חושב, משהו כזה, אולי 12, לא יודע, לא זוכר. וכשאני נוחת, טלפון מהבעלים, ה-ILOC נפרץ. המגן הזה נפרץ, לא רק בשבילנו, בשביל כל העולם. המחירות שלנו...
זה היה בוננזה.
Thank you. המחירות שלנו כמובן מתרסקות, אני טס חזרה, מתחילים, אז הייתי בסיילס, כן, אז התעסקות עם הסיילס, התייצבות, ואז לקחנו החלטה אחרי התייצבות להתנתק מהמחלקת הפלסטיק, ולקחת את המשאבים שהיו מוקדשים לזה, בשביל לייצר מוצרים. ופשוט לקחנו החלטה שלא משנה מה, לא חשוב מה שלא נעשה, פרוץ יהיה, חלק מהם יכירו את המוצרים שלנו והתקדמו איתנו, חלק מהם לא, אבל מה שכן נעשה זה שאנחנו נוריד את המחירים למקום, שנוכל לפרוץ איזושהי תקרת זכוכית של כל המקצועיים, למקום של האולפנים הפחות מקצועיים. אז עוד לא ידענו שיהיה מצב של האולפנים בבית. זה כאילו הכנה לא, אבל זה עוד לא היה, זה הרבה טרום קורונה. והורדנו את המחירים, ובאמת המחירות שלנו עלו בצורה מדהימה, וכמובן שהיתרון הגדול הוא ה-user base. זה המהות של כל הנושא. כי ברגע שיש לך לקוח, אז אתה יודע לדבר איתו, אתה יודע להגיד לו, תשמע, מה דעתך על זה, מה דעתך על זה, ובעצם לתת לו אופציות.
לפתח מערכת יחסים. לפתח
מערכת יחסים
שהיא דו-כיוונית,
בדיוק.
נגיד יותר, מן הסתם גם כשנכנסה האינטרנט, הנושא של העדכונים ודברים האלה.
נכון, מאוד עזר.
זה כבר, אתם גם מקבלים ויודעים, דרך האינטרנט יותר קל לדעת מה פרוץ ומה לא, אז אם הוא פרוץ הוא לא יכול לעדכן.
כן, אבל הוא לוקח את הפרוץ הבא, זה לא הנקודה כבר. אנחנו פשוט ביטלנו את הנושא הזה של ההתייחסות למוצרים פרוצים. אנחנו מתעלמים
לזה. במקום להילחם, אגב, פה תעשיית המוזיקה, אימצתם.
בדיוק. עכשיו, אנחנו יוצאים עם גרסה, אנחנו יודעים שתוך שעתיים היא פרוצה. זה בכלל לא שאלה. ואתה חי עם זה, וברגע שאתה עושה מהלכים אחרים, שמתאימים את המצב של החברה לשוק, אתה מתגבר על זה. וזה לא דווקא המלחמה בפרוץ, כי זה עבוד, לדעתי זה עבוד, ואין סיבה להילחם בזה. כלומר, יש סיבה, רק אנחנו לא הכתובת.
יש מעט מאוד תוכנות מוזיקה שאין להם גרסה פרוצה.
בכלל, תוך מייקרוסופט, לא פרוצים. פרוצים.
אבל גם מייקרוסופט עברו היום ל-365, עברו לזה סאבסקריפשן, ואתה כבר שם, אז זהו. אתה צריך לחבר את זה.
נכון.
דברים טכניים שאתה לא יכול לעזור לך הפרוץ.
עכשיו, ככל שה-AI מתקדם...
אפרופו זה, בגלי צהל, יש בכניסה, יש מסך טלוויזיה גדול שמחובר אליו מחשב, שמקרינים עליו כזה כל מיני תמונות משידורים בלופ. וזה כבר ממש צרוב על המסך, הכיתוב פליז אקטיבייט יור וינדוס.
טוב, זה עוד 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 סיפור.
טוב, לפחות לא פרצו, זה פשוט לא עשו לו אקטיבציה.
לא אקטיבציה, כן.
זה רק זה, כי יש את ההתראה שזה לא, שמספים שזה לא חוקי, אז ברגע שהוא מתעדכן, אז זה לא
עובד.
זה לא עובד, זה עובד, אבל יש, זה גם יכול לעבוד, אבל יש איזה משהו ש...
עכשיו, הרבה מהמוצרים החדשים, הם בלתי פרוצים מהסיבה הפשוטה שהם צריכים להיות מחוברים.
לחומרה.
לא לחומרה, לענן. וזה כבר רישיון שהוא, מה שנקרא, כל הזמן חי. זה לא שהרישיון אצלך הוא במחשב. חלק אצלך במחשב, אבל חלק הוא אצלי. אז העתיד, יהיה אלה שיפרצו, ויפרצו אולי חלק מהדברים, אבל היוזרים היותר דורשים, המוצרים בעצם יאפשרו להם להיות מחוברים לענן, ושם זה on demand, הם חייבים להיות מחוברים אלינו, או למערכת שלנו, או של אג'ור.
מהפכת הענן, המהפכה הדיגיטלית שעברה לה בעצם לענן, היא באמת עזרה הרבה מאוד, הרבה פחות מתעסקים דברים פרוצים היום בכל התחומים של, כן. של תוכנה, כן. בגלל שזה, בסוף זה בענן, אמרת מקוד, אדובי, שעברו כן. מתוכנות
אדובי הכבדות. אדובי הם דוגמה מדהימה.
והם הצליחו.
באמת, דוגמה מדהימה.
אז למקצוענים, נכון, לקח זמן לעבור, אבל דווקא למשתמשים הקלים, פתאום יש להם אדובי, אתה יכול במנוי פשוט.
או שכולם פשוט משתמשים בקנווה וזהו.
היום כן, אבל היה זו תקופה שזה באמת הייתה אופציה לפני הדברים האלה. וגם כאן וגם צריך שלם. אני אגב, הייתי סתם, היינו צריכים לקבל החלטה אצלנו, ולקבל, כי היינו צריכים פנימי, מה אנחנו רוצים, אדובי, כאילו, או קנווה, בסוף חלטנו, הקנווה יותר, הוא באותו, פחות או יותר עלות חודשית של מה שהיינו צריכים אותו דבר, כאילו שלושה משתמשים או משהו כזה, אז החלטנו קנווה כי הוא יותר ידידותי, מה שניצח זה לא המחיר, אלא שניהם היינו צריכים שלם, וניצח
ה-user experience,
ומה המוצר, איך הוא מתאים לנו.
כן, כן.
כשאנחנו לא אנשי מקצוע של עיצוב, לנו זה good enough ויותר מזה, זאת אומרת, לי הוא נתן יותר.
כן.
אז זה לגמרי
המשחק. מי כפה רואה את העתיד של וייבס, של התחומים שבהם אתם פועלים? לאן זה הולך הכל?
אז לא הכל הולך. יש חלקים שהולכים ויש חלקים שרצים. אני לא חושב שהדבר הראשון, המוצר הזה שנקרא אולפן, לא ייעלם. להפך, הוא יתרחב. אולי לא מבחינת ציוד חומרתי, אבל הוא יתרחב מבחינת האפשרויות שלו. יעשו בו גם פודקאסטים וגם וובינרים, וגם יקליטו תקליטים ושירים וכו' וכו'. אבל כל אחד, כמו עד היום, יתמחה בתחום מסוים, ויצטרך כלים מסוימים, וווייבס הם במקום הזה שאנחנו כן מסוגלים, וגם פועלים בהמון תת סעיפים של האולפן, שהתחילו בטרדישנל, הלכו כבר מספר צעדים קדימה לאולפנים הביתיים, כמובן שאנחנו כבר כמה שנים עם מוצרים שהם גם פחות בקור של מה שפעם היה וייבס, אלא יוצרי סאונד, קלידים למיניהם, שילוב של טכנולוגיות מתקדמות שעוזרות ללקוח קבל החלטות, תוך כדי דרישה, אני רוצה שזה יישמע ככה, בום, אני רוצה שזה יהיה כזה, בום, והיכולת הזאת היא, של לתת ללקוח את זה ברמה הכי גבוהה שאפשר מבחינת צליל, קיימת אצלנו, והממשק הוא משהו שצריך כל הזמן להמשיך ולשפר אותו, ולהיות קשוב, להיות קשוב ללקוחות, זה המקום הכי חשוב.
זה קשוב גם לצליל וגם לרצון.
נכון, נכון. לצליל הרצון ולא חטא היוהרה.
איך אומרים? לומדים
מזה, מטעויות של אחרים.
טוב, אני אומר, שכר לימוד זה דבר יקר.
אז זהו, אנחנו חתולי רחוב. לומדים מטעויות. פשוט לומדים מטעויות. שהיה לי את האולפן, זה היה התקופה ש... הדולר פה, בשנות ה-80, מי שזוכר, זה מטורף. אז למדתי. למדתי שמה שיש היום, מחר איננו או שוק פי 5, אבל זה אותו דבר. זה היה מטורף.
אפשר היה לעשות, כלום. הייתה חנות, אפשר היה, אסור להשתמש בזה, היו עושים מתחת לשולחן מחשב בדולר, כי אסור היה להציג דולרים, אבל אי אפשר היה למכור בשקל.
זה היה משוגע לגמרי. אז כן, העתיד הוא נראה מאוד מבטיח, הוא מאוד כיפי. אני מאוד מחובר לשינוי הזה שקורה בתעשייה שלנו, אבל בתעשייה לא רק במוזיקה, אלא בהתפתחויות של התעשייה שלנו שקשורות ל-AI. כל יום יוצא משהו, כל יום, או אם לא חמש פעמים ביום. והחבר'ה שולחים אחד לשני, ויש הרבה דיבייטים על הכיוון ולאן וזה, ואנחנו בסוף נמצא את הנתיב בין כל הדברים.
גם דיונים טכנולוגיים וגם דיונים אתיים.
נכון. האתיים אצלנו הם פחות, כי אנחנו מאוד שומרים על הנושא הזה, תמיד, תמיד אנחנו עושים דברים תחת לייסנס, אז מהבחינה הזאת לא תמצא אצלנו את הנושאים האתיים, אבל כן, טכנולוגיה ולאן הטכנולוגיה מתאימה, לאיזה מנעד של הלקוחות, איך לשווק את זה ללקוחות הספציפיים, והגדלת המנעד של הלקוחות שלנו, זה דבר מאוד חשוב.
מיקה, אני חושב שאנחנו כזה מתקרבים לסיום, ואני...
זמן עובר שני לי.
אני תכף נאמר תודה על הכל, אבל יש לנו בסוף, הפעם לא שכחתי, יש לנו שאלון קבוע, שאנחנו שואלים כל אורח. שלוש שאלות.
מה ששלחת לי אתמול.
את השאלה, אני מקווה שאבל הצלחת להבין את הכתב שלי בנוגע לתשובות. אז ככה, השאלה הראשונה נוגעת להרגלי ההזנה שלך.
פרנק זאפה.
פרנק זאפה, שאמרנו שאתה אוהב אותו, ומעבר לזה שאתה הכי אוהב אותו, מה הדבר האחרון ששמעת בספוטיפיי או באפל מיוזיק, אם אתה, על איזה שירות אתה מנוי?
אני בספוטיפיי.
שיר האחרון ששמעת.
שיר האחרון היה מדדה, ממזנין. התקליט שנקרא מזנין.
מזנין זה של מסיב.
של מסיב אטאק, סליחה, לא של דדה.
גם דדה מצוין.
כן, אבל האחרון זה היה מזנין, משהו של מסיב אטאק ממזנין.
כן, בואו מהמם. והשאלה השנייה היא לגבי פודקאסט. מה הפודקאסט האחרון ששמעת?
שלשום שמעתי את שושן. שושני, מר שושני.
מה, לא מכיר, תספר לי. תספר למאזינים, למאזינות.
אז ידידי, ידידך, אשר ביטנסקי, שלח לי פודקאסט של, כנראה, זה גם סרט, כן? של חידת מר שושני, שיחה עם הבמאי מיכאל גרינשפן, אל אחת הדמויות הייחודיות בעולם, שהיה מסתבר דמות, לא יודעים אם היא הייתה באמת או לא, אבל מספרים שהוא היה היועץ לחלק מגדולי ההוגים בעולם, והבחור זה גרינשפן עשה עליו סרט, ועשו איתו פודקאסט, זה פשוט...
משהו מחול?
לא.
משהו בישראל?
בישראל, פשוט מדהים, הוא היה בחול, אמר שושני הדמיוני הזה או לא, קשה לדעת, פשוט מדהים.
דבר מפגר, שאנחנו לא עשינו עד עכשיו, זה לבקש מכל אורח את הלינקים להמלצות ולהוסיף אותם.
אז אני יכול לשלוח לך את זה ותוסיף את זה.
נפלה.
אז יש פה גם את הפודקאסט וגם את הסרט. והסרט בכאן, הציג כאילו לא בפסטיבל כאן, בכאן שלנו, בערוץ.
תודה רבה. והשאלה האחרונה, מה הייתה האינטראקציה האחרונה שלך עם צ'אט GPT או עם אחד מה... תחליפים.
לכתוב סיכום על לא לקוח אלא עובד שעזב, ונתתי לו כמה נקודות וביקשתי שיכתוב לי את
הנאום פרידה.
את הנאום פרידה.
ויצא טוב?
זה יוצא מצוין. זה יוצא הרבה יותר טוב ממה שאני יודע.
גדול.
אני מתקן ממש בקטנות, אבל זה פשוט מופלא.
תודה רבה.
בכיף,
זה היה נהדר. תודה רבה ששיתפת אותנו בסיפורים.
כן.
תודה רבה.
תודה רבה, להתראות.
תודה רבה.